שלום, ברוכים הבאים להסקט על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטואית, שמי ברק נידר. אני יועץ פילוסופי, אני מלמד פילוסופיה סטואית. אתם מוזמנים לאתר שלי, stoicism.com, דרך האתר אפשר גם לפנות לשיחות ייעוץ אישיות וגם להירשם לקורס הבא. אתם יכולים גם לחפש את דף האינסטגרם, קבוצת הפייסבוק, ואם אתם תעקבו זה יעזור לכם לתרגל, להנחיח בחייכם ולשמר את הפילוסופיה הסטואית. היום אני אלווה אתכם בתוך ציטוט שאולי יסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. היום אנחנו נשוחח על ציטוט של מוסוניוס רופוס. מתוך הציטוט הזה אנחנו נצא לרעיון סטואי שיסייע לכם מאוד אם תבחרו לבחון את החיים שלכם בהתאם לרעיון הזה, אבל זה בסוף. מוסוניוס רופוס נודע בימינו בעיקר כמי שהיה מורה של אפיקטטוס, אבל בתקופתו הוא היה אולי המורה הסטואי הכי מפורסם ברומא, והנושא של הפרק היום, שתכף נגיע אליו, הוא הזכיר לי סרט של מונטי פייתון, בריין כוכב עליון. מעניין שהסרט עוסק בתקופה שסמוכה מאוד למועד בו נולד גיבור הפרק שלנו, אבל זה לא ההקשר. הסרט מתאר את החיים בירושלים בתקופת השלטון הרומאי, בזמן חייו של ישו. מה שחשוב לדעת שהסרט, למרות היותו קומדיה, הוא גם נאמן למה שהיסטוריונים מתארים שהיו החיים באותה עת, באותה תקופה בירושלים. בתקופת בית שני, בירושלים היו הרבה כיתות דתיות שונות והרבה מטיפים דתיים ורוחניים, בדיוק כמו ישו. הסרט מתאר את הסכסוכים ביניהם, וכמו שנהוג לומר אצלנו, בית המקדש השני נחרב בשל שנאת חינם. הסרט מתאר את זה היטב ברוח התקופה, לרבות העדריות בה הלכו אנשים אחרי כל מיני זרמים וכתות. בתחילת הסרט, למשל, הקהל מתגודד ליד איזה אירוע סקילה של אדם שנושא את שם האל השווא בחילול קודש. לנשים אסור להשתתף בסקילה, אבל כל הקהל זה נשים מחופשות לגברים עם זקנים מזויפים, והנידון לסקילה אומר, בסך הכל אכלתי ארוחה טובה, וסך הכל אמרתי לאשתי, חתיכת הדג הזאת הייתה טובה מספיק ליהובה. אחר כך הוא אומר שלדעתו זה לא חילול קודש להגיד יהובה. אבל אז כולם צועקים שהוא אמר את זה שוב. השופט מזהיר את הנידון לסקילה שלא יגיד שוב יהובה. מישהי מהקהל זורקת על השופט אבן, כי הוא אמר יהובה. וכשהוא שואל מי זרק עליו את האבן, הגברת המחופשת בקהל אומרת, אבל אמרת בעצמך יהובה. ואז כולם סוקלים אותה כי היא אמרה יהובה. אז הסרט הזה עתיר בהומור, אבל גם יש בו רעיונות מעניינים מאוד, רעיונות חכמים. גיבור הסרט, בריין כוכב עליון, הוא מנסה לצאת נגד התופעה כאשר ההמונים טוענים שהוא המשיח. הוא מתכחש, אבל רק המשיח האמיתי מתכחש לכך שהוא אכן המשיח, ככה צועקים לו מהקהל, אז הוא עונה, אוקיי, אז אני המשיח. ואז בשל כך כמובן ממשיכים לרדוף אחריו בבקשות לניסים ונפלאות. חלק מתפצלים ורואים בסנדל שלו סמל דתי, וחלק בדלת שהוא החזיק בידיו, שזה הסמל הדתי שצריך ללכת אחריו. בריין יוצא לקהל ההמונים שממתין מתחת לחלון ביתו, והוא אומר להם שיש לו דבר אחד או שניים להגיד להם. הם צועקים לו במקהלה אחת, תגיד לנו את שניהם. כאילו זה תוכנן מראש שכולם יצעקו את זה בבת אחת. בריין אומר להם, אתם לא צריכים ללכת אחריי. אתם לא צריכים ללכת אחרי אף אחד. אתם צריכים לחשוב בעצמכם. כל אחד מכם הוא אדם בפני עצמו. ואז הקהל עונה כאחד, כן, כל אחד מאיתנו אדם בפני עצמו. ובריין צועק להם, כולכם שונים זה מזה. והקהל כולו ביחד, כן, שונים זה מזה. בריין צועק להם, כל אחד מכם צריך להבין את זה בעצמו. והקהל, כן, כל אחד מאיתנו צריך להבין את זה בעצמו. ובריין צועק, בדיוק. והקהל, תגיד לנו עוד, תגיד לנו עוד. בריין, לא, זה בדיוק העניין. אל תאפשרו לאיש להגיד לכם מה לעשות. כמובן שזה לא עוזר לבריין. מעבר להיותו, פנינה קומית, הסרט הזה ממחיש כמה אנשים מתנהגים בעדריות. המציאות היום לא שונה מהבחינה הזאת ממה שהיה לפני 2000 שנה. אנקדוטה קטנה, בהקשר לסרט, ג'ורג' אריסון מהביטלס משכן את הבית שלו כדי להקים חברת הפקה שתממן את הסרט הזה אחרי שהוא קרא תסריט, והסרט הזה הכה הרבה מאוד גלים והביא עליו ביקורות רבות שכשהוא יצא להקרנים ב-1979, הוא הצליח לאחד זרמים דתיים שיצאו נגדו לרבות יהודים שהתרעמו שאחת מהדמויות בסרט אותה תלית. אבל בעיקר הנוצרים התרעמו על הסרט הזה, והסרט מתרחש בשנת 33 לספירה. הגיבור שלנו בפרק הזה, גאיוס מוסוניוס רופוס, הוא נולד בסביבות 30 לספירה, ומת בערך 101 לספירה. הוא היה פילוסוף סטואי, רב השפעה מהמאה הראשונה לספירה, בעוד שבתקופה המודרנית, כמו שאמרתי, הוא ידוע בעיקר בזכות זה שהוא היה המורה של אפיקטטוס. אפיקטטוס נולד בערך ב-50 לספירה, ומת ב-130 לספירה. בערך לספירה. גם סביר דרך אגב שהוא הכיר את סנקה, אבל סנקה לא מזכיר אותו אף פעם. אבל כנראה שמוסוניוס רופוס הכיר גם את סנקה. רופוס היה דמות מאוד מכובדת בימי חייו, הוא נחשב על ידי חלק מבני תקופתו כסוקרטס הרומי. למשל, טקיטוס, שהוא היה היסטוריון בין התקופה, הוא טען שמוסוניוס הוא היה הגדול שבין הסטואים של תקופתו, וחייו היו איזושהי דוגמה להתנגדות סטואית למנהיגות מושחתת ולתהפוכות הזמן. ובמשך כל חייו הוא גלה שלוש פעמים. הגלות הייתה עונש מאוד נפוץ ברומא, מכיוון שהיא הייתה נוראית עבור מישהו שהוא אזרח רומי. זה כל כך נורא, שזה לפעמים היה נתפס כעונש יותר גרוע ממוות. וזה שלא מכירים את מוסוניוס רופוס כל כך בימינו, זה בגלל שלא נותרו יותר מדי כתבים שלו, הוא לא ידוע שהוא כתב משהו. אבל יש כמה הרצאות וכמה פרגמנטים שנשמרו על ידי תלמידיו, או מציטוטים של אחרים שציטטו אותו. והמקורות שקיימים דלים מאוד, ולכן אין ביוגרפיה מלאה שלו, אבל ברור שכמו סטואים אחרים בתקופה שלו, היו לו חיים מאוד מעניינים. הוא נולד לפני שנת 30 לספירה, כמו שאמרתי, באזור של, נקרא בולסנה היום, זה איזה אגם ליד, צפונית לרומא. נולד למשפחה אטרוסקית, ממעמד פרשים, שזה מעמד יחסית גבוה, והוא מת זמן מה לפני שנת 101 לספירה. וחלק מהאנקדוטות שקשורות בחייו, זה כשאחד הסנאטורים שהיה אפוסטוי, בחור בשם פלאוטוס, הוגלה גם מרומא בשנת 60 לספירה על ידי נירון הקיסר. רופוס הצטרף אליו לאחוזה שלו באסיה, וכשנירון הכריז על הסנאטור הזה כבן מוות, רופוס יעץ לו, בניגוד להצעה של אחרים, זה להמתין ברוג על המוות שלו ולא לברוח ולחיות בפחד. וההצעה של רופוס אולי נראית לנו משהו שהוא קשה, אבל היא תואמת מאוד את ההוראה הסטואית שהמוות הוא לא משהו שצריך להיבהל ממנו. שהדבר החשוב ביותר זה לחיות לפי המצפון שלנו, על פי התבונה. ובגלות השנייה של מוסוניוס רופוס, הוא מתגלה לא רק כמישהו שהיה מורה, אלא גם כמתרגל אמיתי שיודע להנחיח בחיים שלו את הפילוסופיה הסטואית, את האומנות החיים, והקיסר נירון הגלה אותו כי אולי הוא היה קצת מאוים מהפופולריות של רופוס, הוא הגלה אותו לאי גיירוס, שזה אי ביוון, אי לא מאוכלס, אי מאוד שכיח, זה היה סוג של האלקטרז של התקופה הרומית, הוא היה כל כך קשוח המקום, שאפילו הקיסר הקודם לנירון טיבריוס, שלא נחשב יותר מדי עתיר חמלה, הוא גם בעצמו לא היה קיסר מי יודע כמה, והוא חשב שזה עונש אכזרי מדי לשלוח לשם אנשים, כי האי הזה היה קשוח וחסר תרבות אנושית. למרות זאת, מוסוניוס רופוס הצליח להפוך את הגלות שלו להזדמנות. הוא חשף באופן אישי מקור מים מתוקים, והחל לאבד את האדמה יחד עם תלמידים שהצטרפו לב לגלות. קבוצות של תלמידים נסעו להקשיב לו ולעבוד איתו. וגיארוס הזה, האי הזה הפך באופן מפתיע למרכז פילוסופי. מי שיחפש בגוגל על האי הזה, גם היום יראה לו כמו כלא. באתר שלי, stoizer.com, כשתחת הטקסט של הפרק הזה, אני אשים תמונה של האי, שתוכלו לראות כמה, אפילו במבט מעל, כמה האי הזה נראה קשוח וצחיח. בהרצאות שלו, רופוס טוען שהגלות היא לא בהכרח שלילית. הוא מציג את החקלאות כעיסוק אידיאלי ללמוד פילוסופיה, והוא מזמין את הפילוסוף השואף, פעם נוספת, השואף להצטיין ולהשתפר, הוא מזמין אותו להתבונן פנימה ולזכור שהמטרה הסופית של המתרגל הסטואי היא לפתח את הסגולות של האדם. והוא אומר כך, ודאי שאין מניעה מהאדם הגולה להחזיק באומץ ובצדק רק בגלל שהוא גורש, ולא נשללת ממנו שליטה עצמית או כל סגולה שמביאה כבוד ותועלת לבעל שם טוב וראוי לשבח. אם אתה טוב, לעולם לא תיפגע ולא תושפל בגלות, כי סגולותיך יעזרו לך ויקיימו אותך. אבל אם אתה רע, זה הרע שמזיק לך ולא הגלות, והסבל שאתה מרגיש בגלות הוא תוצר של רוע ולא של גלות. אז כמו שאמרנו, התרומה הגדולה ביותר של מוסוניוס רופוס היא התלמיד שלו אפיקטטוס, כי אפיקטטוס מאוד השפיע על ההיסטוריה, דרך אנשים שלמדו את התורה שלו והוא השפיע עליהם לטובה, ואפיקטטוס מזכיר את מוסוניוס רופוס מספר פעמים בשיחות שלו. באחד מהמקרים הוא מזכיר שרופוס לעתים נטל להרתיע את התלמידים שלו כדי לראות למי באמת יש נטייה טבעית טובה. זה רלוונטי לפרק ואנחנו נגיע לזה אחר כך. אפיקטטוס מתאר את זה ככה מספר השלישי של השיחות. בפרק השישי הוא אומר כך, לא בנקל עולה להטות את הלבבות הרופסים של צעירים לכיוון הפילוסופיה, כשם שלא ניתן להעלות גבינה רכה באגמון, ואילו הצעירים המוכשרים אפילו תנסה להניעה מכך, התקשרו קשר הדוק לשכל. ומשום כך היה רופוס מנסה על פי רוב להרתיע את הצעירים, והשתמש בדרך זו על מנת להבדיל בין המוכשרים לבין הבלתי מוכשרים. הוא היה רגיל לומר כך, אבן זו אתה זורק אותה לאוויר, והיא מטבעה תשקע לארץ. כך גם הצעיר המוכשר. ככל שמנסים לדחותו, כך יפנהו לצד שאיפתו הטבעית. זה סוג של מבחן לראות למי יש לו נטייה טבעית להשתמש בשכל ובתבונה שלו באופן טבעי, או שהוא מושפע בקלות. בדיוק כמו שבריין היה בעל נטייה טבעית בסרט, לאינדיבידואליות, והוא ניסה לשכנע ללא הצלחת ההמונים לא לנהות אחריו או אחרי כל מיני משיכי שקר. בהתבסס על הדוגמאות והאנקדוטות של אפיקטטוס, ובהנחה שהוא עצמו אכן אימץ כמה טכניקות הוראה מהמורה הסטואי שלו, אנחנו יכולים להסיק כי התורה של מוסוניוס הועברה באמצעות הרצאות רשמיות על כל מיני נושאים, דיונים, דיאלוגים, תרגילי לוגיקה, פרשנויות וקריאה. ולפי מה ששרד מכל זה, והגיע אלינו מתוך התורה שלו, נראה שהמיקוד העיקרי של מוסוניוס רפוס באמת היה אתיקה, והוא לומד פילוסופיה למנת שהתלמידים שלו ידעו מה טוב באמת ולתרגל את זה בחיים שלהם. פילוסופיה לא הייתה תרגיל אינטלקטואלי, אלא אסכולה של דיסציפלינה שצריך לאמן ולפתח. המטרה לא הייתה הצלחה חומרית, אלא טיפוח סגולות ואופי. ורופוס גם לא ניתק את החיים האישיים שלו מחיי חברה, כי לפי רופוס להיות אדם טוב זה להיות אזרח טוב, והמעלה של האדם מצויה באופן בו אנחנו ממלאים את האחריות שלנו בחיים, ובאופן שבו אנחנו מתייחסים לאזרחים אחרים בקהילה. אז אפשר להבחין שבערך התפיסה שלו מחולקת לאיזה 2-3 חלקים, וזה מתחיל בהבחנה, להבחין בין באמת בין מה שטוב לרע, לבין ההתרשמות שגויה שלנו על טוב ורע. זה החלק הראשון. בדומה לתחום השיפוט של אפיקטטוס. אחר כך צריך לעשות איזושהי אינטגרציה, להפוך את זה לתרגול מתמיד של ההבחנה הזאת, להפוך את זה לסוג של טבע שני שלנו, כדי שזה יתעורר בכל רגע, וחלק הנוסף זה שאת התרגול הזה, צריך להשתמש בו כדי לקבל החלטות נכונות, כדי שלא נימנע מאותם דברים שרק נראים כרע, ולא לשאוף לדברים רק בגלל שהם לכאורה נראים לנו טובים, ובו בזמן הם נוטים אחרי הטובים האמיתיים ונמנעים מהרעות האמיתיות. אז לא ידוע כאמור אם מוסוניוס רפוס כתב משהו, ולצערנו נותר מעט מאוד מהתורה שלו, אבל באנתולוגיה של סטוביוס, סטוביוס איגד כל מיני פילוסופים במאה החמישית לספירה, אז הוא איגד כל מיני כתבים, אפשר למצוא שם 21 מהשיחות של מוסוניוס רפוס, אני לא מצאתי את זה בעברית, וזה נכתב על איזה תלמיד אחד בשם איזה לוסיוס אחד, שרשם כמה פרגמנטים ואנקדוטות כולל של מוסוניוס רופוס, והציטוט שלנו להיום, מתוך שמצוי שם, הולך כך. מאנשים תולבים, תלמד טוב, אבל אם תתערבב עם הרעים, תרוס את הנשמה שהייתה לך. לכאורה משהו נורא נורא פשוט, אבל צריך להבין גם מה עומד מאחורי זה. אפיקטטוס למשל אומר משהו מאוד דומה בספר השיחות הרביעי בפרק השני, אפיקטטוס אומר שאנחנו צריכים לשים לב לעולם לא להיקשר קשר הדוק עם אחד מהמכרים שלנו, ידידים ותיקים שלנו, באופן שאנחנו נרד לדרגתם. אחרת אנחנו נאבד את עצמנו. הוא מתייחס כמובן לאלה שהיו מכרים שלנו לפני שאנחנו התחלנו להתקדם בפילוסופיה. זה נשמע על פניו סנובי מתנשא, אני מודע לכך, אבל אני מניח שגם הוא היה מודע לכך, אבל ההסבר שלו די הגיוני. אפיקטטוס מרחיב ואומר שאם תתגנב לראשנו מחשבה, שיחשבו שאנחנו לא מנומסים ולא יתייחסו אלינו בידידות כמו בעבר, צריך לזכור שלכל דבר יש השלכות ותמורות. אי אפשר להישאר אותו אדם מלפני ההתקדמות שלנו אם אנחנו משנים את ההרגלים שלנו ומשתפרים. כלומר, הוא מודע לזה שזה עלול להתאפס כלא טוב אם אנחנו נתרחק ממכרים שלנו שיכולים להשפיע לנו לרעה, אבל אם אנחנו רוצים להיות אנשים טובים יותר, אנחנו לא יכולים להיות תחת השפעה שלילית. על כן אפיקטטוס אומר, תבחר, או שתהיה אהוב על האנשים מסוימים כמו מקודם ותישאר אותו אדם כמו שהיית, או שתעלה במעלה ותהפוך לאדם טוב יותר ואולי תאבד מעט מהחיבה שהייתה לאנשים האלה כלפיך. אי אפשר גם וגם. אפשר להפסיד גם וגם. זאת אומרת, יכולים גם לא להתקדם ולעשות את עצמנו אנשים טובים יותר, וגם להפסיד את החברים. גם לא נתקדם כראוי לנו, וגם לא נהנה מהיחס שקיבלנו קודם. אפיקטטוס אומר כך, כי בעבר, כאשר באמת לא שאפת לשום דבר של ערך, היית חבר נעים לרעיך. אי אפשר לך להצטיין בשני האופנים יחד. במידה שאתה עולה באחד, בה במידה תרד בהכרח בשני. הדוגמה שהוא משתמש זה שאם אתה לא שותה עם חברים כמו שהיית רגיל, כי אתה כבר לא רוצה להיות כזה בן אדם, אז תבחר מה אתה רוצה להיות, שתיין ומקובל עליהם, או פיקח ולא מקובל עליהם. נעבור לסנקה שאומר משהו דומה, במכתב 7 לחבר של לוקיליוס, ולרווחתכם אני אשים את המכתב הזה גם כן באתר, תחת הכותרת של הפרק, בתרגום של אהרון קמינקה. המכתב מתחיל בכך שסנקה עונה לחבר שלו, שלכאורה שואל אותו ממה צריך להימנע הכי הרבה. וסנקה עונה מההמון, מההמונים, כמו בסרט Life of Brian, בריין כוכב עליון. ההתרחקות צריכה להיות מההמונים. ספציפית סנקה מסביר שלוקיליוס חברו, הוא עדיין לא מאומן מספיק בפילוסופיה כדי להתערות בהמונים. גם סנקה עצמו חזר לסורו כאשר היה בו משהו מרוסן שהתקלקל שוב ברגע שהוא יצא מביתו. משהו ממה שהברחתי מתוכי שב וחזר. זאת אומרת, הוא אומר לנו פה שכשאנחנו לא מאומנים מספיק, כמו התלמידים שמוסוניוס רופוס בחן אותם, אם הם נוהים אחרי השכל הישר שלהם, אז הוא אומר, אני יכול לאמן את עצמי, אבל אז אני אצא ויתערה באמונים, ואני אחזור להיות חלש יותר, אני אחזור להיות מקולקל לצורך העניין. סנקה מדמה את זה לחולים, שכשהם חלשים, הם יוצאים החוצה, הם מזיקים לעצמם. אז תמיד כאשר מתערבבים בהמונים, מישהו יזהם אותנו במידה מגונה, בלי שאנחנו נשים לב לזה. ספציפית הוא אומר שאין מזיק יותר למידות הטובות מבילוי במשחקי ראווה. משחקי ראווה כמו בגלדיאטורים למשל. יש גם כמה כאלה היום. בסדר? אפשר להתקלקל גם מצפייה בתוכניות ריאליטי או להיות בקהל במגרשי ספורט כלשהם. וסנקה כותב כך, שם בעוד אנו נהנים, מתגנבות לתוכנו בנקל המידות המגונות. בדיוק כמו בסקילה בסרט בעין כוכב עליון. אמרו שלהגיד יהובה זה חילול קודש, והדין הוא סקילה, אז זורקים אבנים על מי שאמר יהובה. אפילו היגיון של הנידון שם לסקילה לא משפיע להמון כשהוא שואל למה זה חילול קודש. הוא הרי רק אומר מילה. קל להסיט את ההמונים גם באי היגיון. סנקה אומר שהוא שב הביתה יותר תאב בצע, יותר רודף כבוד, יותר תאבתני ואפילו יותר אכזרי, רק בגלל השהות בקרב ההמונים. והוא נותן כדוגמה את ההידרדרות של המשחקים הגלדיאטורים, לכדי אכזריות נוראית רק בשל דרישות הקהל. אני לא אתאר בפניכם את כל מה שהוא מספר שם, אבל בהתחלה המשחקים היו באופי מסוים, ועם הזמן הוא הפך להיות יותר אכזרי, כי הקהל דרש את זה. וצריך להרחיק מהמונים נפש רכה שלא מיומנת בהבחנה בין מה שנכון למה שלא. וסנקה מרחיק לכת באומרו שאפילו אנשים גדולים כמו סוקרטס או קטו, החכם הסטואי, יכולים, אפילו אנשים כאלה יכול היה לקעקע ההמון שנבדל מהם ברגליו. זאת אומרת שגם אם אנחנו נטפח את המידות הטובות שלנו, אנחנו יכולים להיות מושחתים על ידי שהות בקרב ההמונים. הוא כותב כך, דוגמה אחת בלבד של מותרות, או תאוות בצע מחוללת רעה גדולה. ידיד טוב, אם הוא רודף תענוגות, מחליש ומרקח אותך בהדרגה. שכן עשיר מעורר רכושנות, בן לוויה מלעיז, מחתים בזוהמתו אפילו אדם טהור וישר. זאת אומרת שיש לנו למעשה שתי ברירות, או שאנחנו נחכה את ההמונים או שאנחנו נסנה. צריך להתרחק גם מזה וגם מזה. אסור להידמות לרעים כי הם הרוב, לא צריך ללכת בדרכם כי בגלל שהם הרוב, ולא צריך לסנוע את הרבים בגלל שהם שונים מאיתנו. סנקה אם כן ממליץ להתכנס פנימה ולוודא שאנחנו בחברה של כאלה שיהפכו אותנו טובים יותר. הוא כותב, הדדי התהליך, בני אדם בעודם מלמדים, לומדים. משפט כל כך נכון בעיניי, להרבה מאוד תחומים, והוא מסכם את מכתב 7 ללוקיליוס בהמלצה לבוז להנאות שבאות מההסכמות של הרוב. לא כל מה שהרוב חושב שהוא הנאה טובה, אז אנחנו צריכים גם. נסכם רגע את הכל ביחד, ונתחיל כמובן בציטוט שלנו של מוסוניוס רופוס, שמאנשים טובים אנחנו נלמד טוב, אבל אם אנחנו נתערבב עם הרעים, אנחנו נהרוס את הנשמה שהייתה לנו. וסנק, כמו שסנק אמר שהתהליך הוא הדדי, בני אדם בעודם מלמדים הם לומדים. אז אם אין לנו נטייה טבעית לאינדיבידואליות, אנחנו נושפע מההמונים. אפילו סוקרטס היה יכול להיות מושפע אם הוא היה מוקף בהמונים, זו דוגמה של סנקה. אז החוכמה היא לדעת שאנחנו יכולים להיות מושפעים, ומראש לבנות לעצמנו סביבה שמשפיעה עלינו לחיוב. להתרחק ממשחקי ראווה אם הקהל נוהג באופן שידרדר אותנו ויפגע במידות הטובות שלנו. גם להתרחק ממכרים שלנו לא משנה מי הם אם הם משפעה רעה עלינו, אם אנחנו לא מצליחים בעצמנו להשפיע עליהם לטובה. אפיקטטוס אומר לנו שיש מחיר לכל דבר. זה נכון שהם עלולים לחבב אותנו פחות, אבל אנחנו חייבים לבנות לעצמנו סביבה חיובית. אם אנחנו נצליח להשפיע לטובה, זה עדיף. הסטואיות למעשה מלמדת אותנו לנהל את הסביבה שלנו. במסגרת האפשר כמובן, לחפש את ההשפעה החיובית, לחפש את אלה שאנחנו נוכל לשפר, אלה שאנחנו נוכל לשפר אותם בזכות, והם יוכלו לשפר אותנו, בזכות השפעה הדדית. תשפיעו אתם לטובה בעצם ההתנהגות והבחירות שלכם, ותתרחקו מסביבה שלילית. זה נכון גם לזוגיות דרך אגב. זוגיות טובה היא כזאת שבני זוג משפיעים לטובה באופן הדדי, כל אחד עם המידות הטובות שלו או שלה. בקיצור, המסר פה היום הוא לנהל את הסביבה שלנו. אז עד כאן להפעם, תודה שהזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא, אם ירצה הגורל, היו בטוב.